השבוע אנחנו קוראים את פרשס בולוק, ואנחנו עוסקים היום בסוגיה מרתקת ביותר, שלא קשורה באופן ישיר לפרשס בולוק, זו לא סוגיה מרכזית של פרשס השבוע, אבל מכיוון שהסוגיה גם רלוונטית, גם נוגעת וגם מרתקת, היום נעסוק בסוגיה של צער בעלי חיים. אז בואו מציע למד בייז למדנו, צער בעלי חיים דיורייסה, אבל בגמורה, בשום מקום, לא בבבלי, לא בירושלמי, לא כתוב, ומניין לנו שצער בעלי חיים דיורייסה, מניין למדו זאת חז"ל, צער בעלי חיים דיורייסה. הרדב"ז כותב, שצער בעלי חיים דיורייסה, אבל אין בו לא לאו ולא עשי, אין בו לא מצס עשי ולא לאו. אז מה זה דיורייסה? אם אין בו לא לאו ולא עשי? חשבנו לתומנו, שיש תרי"ג מצווה שבתורה, וכל המצווה שבתורה חייבים להיות או מצוות עשי או מצוות לא תעשה. אז כאן למדנו צער בעלי חיים דיורייסה, אבל לא עשי ולא לא תעשה. אז בספרים שלי כתבתי בכמה וכמה מקומות, וגם בשיעורים בעל פה, מן הסתם אלה שמקשיבים לי, שיש לי את הזכות שמקשיבים לי, יודעים שבדי פעם אני חוזר על היסוד של רצון התורה. יש דברים שמדיורייסה והם לא עשי ולא לא תעשה. כשבני ישראל קיבלו תורה, ופתאום, במקום שבע מצוות בני נח, הפילו עליהם תרי"ג מצוות, רש"י מביא בריש משנה תורה, שהם נרתעו לאחור ואמרו, מי יוכל לעמוד בכל אלה? תרי"ג מצוות, 613 במקום שבע. ואני אומר, תנוח דעתכם, יש הרבה יותר מתרי"ג, ותרי"ג עדיין לא יוצאים ידי חובה, יש הרבה הרבה יותר מתרי"ג מצוות. כי חי עבודם לעשות רצון עובב שבשמיים, והקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו. בתורה הקדושה, ובפי אבות הנביאים, בדברים שאינם לא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה. אז אני הערכתי מאוד בסוגיה הכללית הזו, אבל היום אנחנו מתרכזים על צער בעלי חיים, אבל באופן כללי אני אומר, ומניין אדם יודע מה רצון השם? לא מהשרות בעלמא ולא מאובנס דליבה, רק מתוך התורה הקדושה. ובשתי דרכים אנחנו מוצאים בדברי חז"ל ובדברי הראשונים שלמדו את רצון השם, או מתוך מצווה התורה, כשגדולי עולם הבינו את מהות המצווה ואת תמציתם ואת עניינם, אז מתוך המצוות שנצטווינו לומדים גם מה הערכים שעומדים מאחורי המצווה, ואז למדו מה רצון השם, ומתוך סיפורי דברים שבתורה, לאו דווקא מתוך מצוות. בסיפורי התורה אנחנו לומדים מה רצון השם. אז צער בעלי חיים דיורייסה, ואין בו לא עשה ולא לא תעשה. מניין לנו שצער בעלי חיים דיורייסה? 13 שיטות ומקורות בדברי הראשונים, לא פחות מיוד גמל. האם יותר מיוד גמל? מן הסתם. אבל לא פחות. יוד גמל זה מספר מיוחד. הרבה אני דיברתי על המספר יוד גמל. יוד גמל זה מספר הקסם של בייס ישראל. אז אצלי רשומים 13 שיטות מנולן שצער בעלי חיים דיורייסה. אולי אחד המעניינות היא רבנו פרץ והריטפו, ששיט המקבצס מביא במקור הסוגיה בבו ומציע למד בייס, הלוך על המוישה מסיני. מעניין. מה פתאום הלוך על המוישה מסיני? לשיטתם של הראשונים, רבנו פרץ והריטפו, אם חז"ל אומרים דיורייסה, ולא אומרים מנין. ואין לנו מקור בתורה מן הסתם, הלוך על המוישה מסיני. אבל 12 מקורות אחרים מצינו בדברי הראשונים. נתחיל בפרשס השבוע, אני כבר מדבר עוד מעט 10 דקות וכולם מתפלים. אז מה הקשר לפרשה? אז בתחילת הפרשה מסופר על בלעם ועל האתון שלו. ובלעם רוכב על האתון. והחמור הזה הוא חמור, אבל הוא רואה יותר טוב מאשר הנביא שרוכב עליו. והוא רואה את מלאך השם. והנובי הגדול לא רואה את המלאך, והאתון נלחץ על הקיר. הוא רוחץ את רגלו של בלעם, ובלעם מכה בו ומכה בו, והוא חוזר ומכה בו, ואז פתאום, ויגאל השם עשה בלעם, וירס מלאך השם ניצו בדורך וחר בשלופה ביודוי. המלאך עומד וחרב שלופה, וייקוד וישתחו לאפה ויאמר עליו מלאך השם, על מה הכיסו את 20% השלוש רגולים. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, פלאי פלאות, שני גדוי ליוילם, גדול גדול לספרד וגדול חסידי אשכנז. מורה נבוכים, חלק ג' פרק י' ז', ספר חסידים, תופרי סמך וו. ספר חסידים זה רבי יהודה חסיד. רבי יהודה חסיד ורמב״ם היו בני דור אחד, ושניהם אומרים, היו כל כך שונים זה מזה, רבי יהודה חסיד ורמב״ם, שתי קצוות, ושניהם אומרים, מן הפסוק הזה למדו חזר צער בלחיים דיורייסם, הקודש ברוך הוא שולח מלאך מן השמיים להוכיח את בלעם. והדבר הראשון שהמלאך אומר לבלעם, בתרעומת, מדוע הכיסו את 20% שלוש רגולים? למה הכית את החמור? מכאן שצער בעל החיים דיורייסה. אז כאשר אדם מצער בעל החיים, על מה הוא עובר בדיוק? על מה הוא עובר? על מדוע הכיסו את 20%? זה לא עשה, זה לא, לא תעשה. זה דוגמה בולטת שלומדים את רוצן השם מתוך סיפורי דברים. לא מדובר במצווה, לא עשה ולא לא תעשה. סיפור. אבל אם הקודש ברוך הוא שולח מלאך מן השמיים, ומלאכים לא עושים שום דבר על דעת עצמם. קודש ברוך הוא שולח מלאך מן השמיים. לא מעלה ולמדוע, כי סוס עשרים חוזר שלוש רגולים, וכאן שצאה ולחיים דיורייס. שיטה ראשונה, מלבד כמובן, ריטפו ורבינו פלט שאומרים, הלוך הלומה שם סיני, רשי, ראש המדבר בכל מוקוים, שבס קוף חוף חס ומדבייס, לא בבו, מציע לה בשבס. רשי כותב, מנולון, צאה ולחיים, או זויב תא, זויב אימוי, ממה שנצטווינו לעזור לאדם לפרוק בעל חיים, שנושא מסע על גבו. אם נצטווינו עוזב תא, זויב אימוי, מכאן למדנו צאה ולחיים דיורייס. לפי רשי, למדנו את רוצן השם מתוך מצוות עשי. אז אדם שמצער בעל חיים, לא עובר על עוזב תא, זויב אימוי. אין חמור, אין מסע, אין למי לעזור. אבל מן המצווה שנצטווינו, עזב תעזבים אוי, למדנו צער ולחיים דיורייס. אז לפי ספר חסידים ורמב״ם למדנו את זה מסיפור. לפי רשי ממצווה ססי, שאתה מקבצס, בו ומציע, למד בייזמן מקור הסוגיה, מביא בשם המאירי, לא יסח שם שור בדישוי. מדוע התורה אוסרת לחסום שור כשהוא דש? משום שצאה ולחיים דיורייס. אז יש לנו כבר דוגמאות, שלוש דוגמאות. לפי המאירי למדנו את זה מלא תעשה. לפי רשי למדנו את זה מצוות ססי. לפי הרמב״ם וספר חסידים, סיפור דבורים. כך ורק כך ידענו מה רוצן השם. לא מסברה בעלמה. עכשיו, כמה וכמה מקורות מספר החינוך. שערי ספר החינוך הוא זה. שמסביר את שורשי כל המצווה, וכל אחד מתייג מצווה, ספר החינוך כותב שורש המצווה, דהיינו הסבר, טעמי המצוות. ריש צדק דלת ספר החינוך, וכאין דבריו מצינו בתויסס, מגל לדף חופי בשם רבלוזר הקליר. אולי בזדמנות אחרת, כשיהיה יותר זמן, נדבר קצת על הדמות של רבלוזר הקליר, מי זה היה הקליר, המשורר הגדול, אבל התויסס במגל החופי בביא בשם הקליר, וכך בספר החינך, כפי שציינת אלי סליג דלד, אוי סרוויאס בנוי לא יסע שחטו ביום אחד. זה כואב מדי. לשחוט אוי סרוויאס בנוי ביום אחד, מכאן למדנו שצער בלחיים ביורייס, הספר החינך תוף קוף מם היי. מוירי נבוכים, גמל מם חס, רמבן על התוירה, דבורים חוף בייס, שילוח הכן. גם שילוח הכן זה כדי לא לצער את האם. בהזדמנות אחרת, נעסוק יותר בשילוח הכן. בשילוח הכן יש שתי גישות, הרמב״ם והרמב״ן, שזה קשור לצער ולחיים. במקורות שציינתי, רמב״ן על התואר הרמב״ם במוי נבוך עם ג' ממחס, יש הבדל דק ביניהם. האם זה משום שהקודש ברוך הוא חס על צער של האם, של הציפור, או כדי להרגיל אותנו במידת הרחמים? האם זה בגלל החיות או בגלל האדם, להרגיל אותנו לרחם, שנהיה בעלי חמלה, בעלי רחמים, רק כך אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא. אבל לשניהם, לדעת שני גדול יולים, וכך גם ספר החינוך, זה משום צער בעלי חיים. לעומת זאת, הזוהר הקודש, יש לו גישה בדיוק הפוכה, והזוהר אומר, שלוח הקן זה לעורר את געגועי האם, וכך מתעוררים געגועי השכינה, שהיא בגולוס על כלל ישראל. מנחסו של פרשס חוקס, וסימן הגדול על תמי המצוות, פלפלתי בנפקה מן על ההלוכה בין הראשינו ובין הזויר. אבל שוב, זה לא ענייננו. יש הרבה עבודה היום, ולכן אנחנו נראה מציין דברים, ממשיכים בדרכנו. אז המקור השישי, שילוח הקן, כפי שלמדנו מדברי הרמב״ם והרמב״ן וספר החינוך. מספר שבע מעניין עד למאוד, לא יסח ריש בשור וחמור יחדיו. ספר החינוך טוב גוף נון אומר, השור חזק מן החמור, הוא הולך יותר מהר, החמור הולך יותר לאט. חמור הוא עצלן, ידוע. ולכן החמור מצטער כאשר מצמידים אותו לשור והם חורשים ביחד, הם לא הולכים באותו קצב. ומשום כך התורה אוסרת לסחרש בשור וחמור יחדיו. מעניין. מפורש התורה, במקור הלאו, לא יסחרש בשור וחמור יחדיו, יש את אבן עזרא ובעל הטורים. לפי שתי השיטות, התורה חסה על החמור. נראה לי שהחמור זוכה ליחס מיוחד בתורה. ובילום מתחיל עם החמור. המלך, מדוע הכיסו את הסוינחו? לא יסחרש בשור וחמור יחדיו. אבן עזרא אומר, כנ"ל, כי השור הולך יותר מהם החמור. בעל הטורים אומר, השור מעלה גיירו, והחמור לא. אז החמור מסתכל על השכן שלו, כל הזמן הוא אוכל ואוכל ואוכל, והחמור לא מבין מה הוא אוכל. לי אין כלום, לא נתנו לנו שום דבר. מאיפה יש לו כל הזמן הוא מעלה גיירה? ולכן, מעניין, כך אומר בעל הטורים. אז לכל הראשון המנהל, גם עליו הזה, לא יסחרש בשבח המחיר, טוב, זה משום צער בעל החיים. ספר החינוך טוב, נון בייז, איבא מן החי, שגם בני נויח נאסרו בו. איבא מן החי באמת נראה כמו אכזריות נוראה, לחתוך איבר מבעל חיים בעודו חי. ספר החינוך מסביע שגם במצווה הזו, זה משום שהקודש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו. תוף נון א', תו ספר החינוך, יש לנו היום כמה וכמה מקורות מספר החינוך. הוא אומר שהמצווה לשחוט מן הצוואר, זה כדי שתצא נשמתה של הבהמה במהרה, ולא תצטער הרבה. לא זוכר מתי, לפני מספר שבועות, אני חושב, ציינתי את דברי חז"ל, וכי מה איכפס לו לקודש ברוך הוא. ואין שויכת מן הצו אלא שויכת מן הוירף. לא ליתנו המצוות אלא לצלף להם את הבריאות, אבל לפי ספר החינוך תוף נון א', בהחלט יכפס לו אל הקודש ברוך הוא בין שויכת מן הצו אלא שויכת מן הוירף, כי שויכת מן הצו ויש פחות צער של בעלי חיים. אז כל המקורות שהבאנו עד לרגע הזה, אני חושב שהבאתי 9 מקורות, הם מדברי רבוסינו הראשונים. ועכשיו אני עובר קצת לדברי האחרונים. מהרם בן חביב כתב ספרים נפלאים. משום מה, בדרך כלל, הוא קרוי על שם ספרו קפיסט מורים, על מסכת, סוכה. אבל מהרם בן חביב כתב 3 ספרים על 3 מסכתות, ראש השונה, יום סוכה. יום טרוו, ראש השונה, תספת יום הכיפורים על יומה, וקפיסט מורים על סוכה. חוץ מזה יש ספר חשוב, קטן אבל חשוב מאוד, שרס ותשובס קויל גודל של מהרם בן חביב. בספר יום טרוו ראשון דף חוף זיין, הוא מביא פסוק של שבוע שעבר, והשקיר והשקיסו אסו עדו ואז בעירם. ומי מריבו, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבינו להוציא מים מן הסלע, והשקיסו את העדו ואת בעירם, דהיינו את הבהמות שלהם. מכאן למדנו שקדוש ברוך הוא אכפת לו, לא רק שבני ישראל יהיה להם מים לשתות, גם הבהמות. אומר מרם בן חביב, מעניין, יש לנו 8 מקורות בראשון, למה הצורך יש להוסיף עליהם עוד מקור? אבל זה דעתו של יואים טרועו, ראש השון החוב זיין. ושקיסו וסעידה וסבירו, מכאן צהר מלאכיים, סייפה חרידם פרק י' אומר מקור, כל כך מפורש, כל כך ברור, פלא, למה לא כולם אומרים את זה? וזה הגמורה, שבס קוף למד גמר, מי דחסב זה כלי וען ויהו, הווי דומה לו, מהו רחום, אף אתו רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. הרי לן גמורה מפורשת, לא רק השערות של ראשונם, מן המצווה זו, מן המצווה זו, מבילם, נצטווינו להדיה. אולי ראשונים סבורים שצריך לרחם על בני אדם. מהו רחם, מה פתו רחם, ומי אומר בעלי חיים? וכאן אני מחבר שתי שיטות, חרדם וחסם סויפה. הם לא אומרים אותו דבר, הם לא מצטטים זה את זה. אז כל אחד יודע שחרדם לא מצטט את חסם סויפה, כי היה מבוגר ממנו סך הכל ב-200 שנה. אבל חסם סויפה גם לא מצטט את החרדים. אז החרדים אומרים, שלומדים צהר בלחיים איזה כלי ונביאו, הגועס חסם סויפה על השס, בו מציע למד בייס. אומר חסם סויפה, צהר בלחיים דיורייס, שרי כתוב הרחמה ועל כל מהסוף. ואני מתפלא, אבל הרחמה ועל כל מהסוף זה פוסק בתהילי, מנולן שזה דיורייס. זה פולמוס גדול, עם דברי קבולה כדברי תוירה. יכול להיות שחסם סויפה למד, דיורייסה זה לא חייב להיות ממש דיורייסה, גם דברי כסובים, ודברי נביאים הם כאין דיורייסה, אבל אני אומר, ורחמה אבל כל מס, אבל מי אומר שאנחנו צריכים לרחם? זה כלי ונביאו. אבל מנין לנו שהקודש ברוך הוא מרחם גם על, 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 על בהימות? ורחמה אבל כל מס. ולכן חסם סויפה, ואחרי זה משלימים זה את זה. ואני רואה בהם טעם אחד, ולא שני טעמים שונים. זה הכלים והמביאו נצטווינו, גמור מפורש לשבס קוף למד גמר, מהו רחום, אפת הוא רחום, מהו חנון, אפת הוא חנון. אבל מי מה שקודש ברוך הוא מרחם גם על הבריות? ורחמה ועל כל מעשר. ולכן בו זה ולימד על זה. מקור אחרון ברשימה, וזה 13 ברוכס ממו מדלף דשו חזל שאדם צריך עושה לאודם שאיתוים לפני שהוא מאכיל לבהמתו. אדם אסור לו שיוכל לפני שהוא נותן אוכל לבהמה שלו. כך למדנו בפרשס קריאה שמה, ונוסעתי יסה וסותכו לבהמתכו ואחר כך ויוכלתו וסבותו. מכאן למדו חזל עושה לאודם שאיתוים לפני שהוא מכיל לבם טוב, וזה גמור גם בגיטן, ובעיקר בברוכס, מהמומד אלף, אומר רב ינקב עמדן בשאילה סייבץ, חילה קלף סמן י' זיין, שהדין הזה מבוסס על הדין של צער ועל החיים. קודש ברוך הוא חס על בעלי החיים, ולכן הוא מצטווה שאדם צריך להכיל לבם טוב, עוד טרם אוכל בעצמו, כך כתוב בשאיל הסייבץ. והוא נשאל על חתול, אדם שיש לו חתולים בתוך הבית. האם זה דווקא בהימה? כי בפרשס קריאה שמה כתוב לבהמתך. ורבי ינקב עמדן אומר לו, חיה ובהמה אותו דבר, שערי מקור, שורש הדין, טעם הדין זה משום צער לחיים. אז מה בין בהמה לחיה? כך כותב רבי ינקב עמדן. לקראת סוף השיעור אנחנו נחזור לדין הזה שעושה לאודם שאיתם לפני שמכילה בהמתו. אבל קודם כל, אז בכך אני מסיים את החלק הראשון של השיעור. 13 מקורות מדברי רבסינו הראשונים. וזה מרתק. מקצת המקורות הם נלמדים ממצוות עשה, רובם ממצוות לא תעשה, אבל לפי כמה מקורות סיפורי דבורים. מדוע הקיסו הססורים חוזר שלוש הגורם, והשקיסו אסו עידה ואס בעירם. אלה שלושת הדרכים שידענו מהו רצון השם. מכל מקום, צהר ולחיים דיורייסט. האם גם בני נויח אסור להם לצער בעלי חיים? האם גם הם נצטבו בצער בעלי חיים? מעניין. פרימה גודים, טוב סמכס משבצי סוף, אישל אברהם, הגוהן המופלה מבוצ'אץ', אישל אברהם, הלכה שבס משין היי. שניהם אומרים, לא מצינו שגויים נצטבו בצער בעלי חיים, רק בני ישראל. ואני אומר, כלל הוא ברור, שאלה מה המקור? אם למדנו מבילום וממלך השם, כדברי הרמב״ם וספר חסידים, בילום היה נביא, אבל היה רחוק מלהיות יהודי, אז מה המלך בא בטענות על בילום? גויים לא נצטבו בצער בעלי חיים. אז לשיטת הרמב״ם וספר חסידים, ודאי שגויים נצטבו. אני חושב, לדידי, לכל השיטות. אף על פי שלמדנו ממצוות עשה וממצוות לא תעשה, אבל כפי שמענו בתחילת השיעור, מה הרדב"ז? זה לא מצוות עשה, זה לא מצוות לא עשה, זה מתוך המצוות למדנו מה רוצים השם. ולכן מסתבר שגם בני נויח מצווים בצער בעל חיים. אני כבר לא מדבר משיטת הנציב. היום אני רק רומז לסוגיות רבות. כל אחת מהסוגיות האלה אפשר לדבר עליה שעות, אבל הנציב אומר, באסכומש הוא כתב לספר אבס חסד של החופץ חיים. הנציב כותב יסוד גדול, ואני הבאתי את היסוד הזה ממקורות רבים. הוא אומר שבני נויח נצטבו בכל המצוות השכליות. כל המצוות השכליות, שהלב מחייב מלבד מה שקוסה בתוירה, בני נויח נצטבו. ולכן הנציב אומר, בני אנחנו נצטבו בצדוק, בגמל הסחוסודים, לשיטתו מסתבר שגם בצער בעלי חיים. אבל ברור שלפי מקצת המקורות שהבאנו, יש ללמוד להדיה שגם גויים נצטבו בצער בעלי חיים. אף על פי שהקודש ברוך הוא מקפיד על צערם של בעלי חיים, כל דבר שהוא לצורך האדם אין איסור של צער בעלי חיים. ולכן מותר לשחוט בהמות ולאכול. אבוסינו הקדושים רחבו על גבי בהמות. פסוקים מפורשים בתורת מוישה, רחבו על חמורים, רחבו על גמלים, אני משער, שמה החמור יכול היה לדבר. פעם אחת בהיסטוריה חמור פתאום פתח את הפה ודיבר לעניין, וזה בפרשת השבוע. היינו שואלים אותו, היה מעדיף לראות באחו ולא לשאת מסעות על גבו. אבל אבותינו רחבו על פרידות, על גמלים, ויש מצססי של שחיטה. ולכן לפעמים באים אליי אנשים ליברליים, מגדות צער בעלי חיים. היום יש תנועה עצומה בעולם נגד אכילת בשר, לא מסיבות בריאותיות, אלא מצד צער בעלי חיים, ואני אומר, כן. ורחמה על כל מעשיו. ונצטווינו לדבוק בדרכי השם, לרחם על כל מעשיו. ויאף על פי כן, חלילה לנו להיות יותר פרום מתורסינו הקדושו, ויותר רחמנים מדברי חזר. כל דבר נברא לשם תועלת מסוימת, לתכלית, שום דבר, שום בריאה לא נבראה סתם. וזה תיקונם של בעלי חיים, כאשר הם משמשים את התכלית שלשמם נבראו, וכאשר שוחטים בעל חיים, ומקיימים מצווה, ומברכים על השחית ועל כיסוי אדם, ואחר כך מברכים ביחס עליהם לפני ולאחריו, זה תיקונם של בעלי חיים, לשם כך נבראו, וכמה שאנחנו יכולים להבין בתיקונים, מה זה תיקונים? זה תיקונם, של בעלי חיים שנבראו לשמש את האדם כדי שאדם יוכל לשמש את קונו. אז מה הסיפור של רבי שהוא לא ריחם על הבהמה שלחה לשחיטה? לכאורה היה צריך לתת לה בעיטה ולומר תרוצי, זה התיקון שלך. אני אומר לא, אולי הוא לא גילה מספיק אמפתיה, אבל חלילה להימנע משחיתה כדי שלא לצער בעלי חיים. ודאי שמי ששוחט בהמות ואיננו חפץ כלל יכולת בשרם, זה אכזריות, ודאי שזה עבירה. אבל כאשר שוחטים כדי לאכול, אין בזה שום כבד. תשובס חסם סויפו, וגם בסוגיה הזו הרחתי בעבר. חסם סויפו נוקט שכל המצווה ששלו אחר כן, זה רק אם אתה רוצה לאכול את הביצים או את הפרוחים. אבל המהלך בדרך, הוא מטייל ביער, והוא רואה אין כן ציפור, משלח את האם, לוקח את האפרוחים וזורק אותם, כותב חסם סויפו, זו מידס אכזוריס. הוא כותב שזה אכזוריס. וזה לא המצווה. המצווה זה רק אם אתה רוצה לאכול ביצים, אתה רוצה לאכול אפרוחים, או לגדל אותם, אז יש מצווה ששילוח הכן. מכל מוקוין, אבן העזר סימן ה'. סעיף י' ד' כותב הרמו, מותר למרות נוצות של תנגולים ואבזים, כיוון שזה לצורך האדם. איזה צורך יש לנו למרות נוצות? לא מפורש בדברי הרמו. מקור הדין הזה הוא בתשובה סטרונס אדשן סימן קוף ה'. אלה שפיתמו אבזים ותענגולים האמינו, אם מורטים את הנוצות, אז הם נהיים שמנים יותר. אולי חלק מן האנרגיה נכנס לנוצות, ולכן כשמורטים את הנוצות, טרומס אדשן כותב שהנושים אומרות שאולי יש בזה תועלת. כך הנשים אומרות. מה אומרים הגברים? לא יודעים, לא אומרים. מכל מוקוים, כותב תומס אדשן, ובעקבותיו הרמו, שמותר למרות את הנוצות של אבזים ותענגולים, כיוון שזה צורך עודם, אבל האוילום נמנוי מכך דהבה אכזוריס. וזה מאוד חשוב, תומס אדשן והרמו. מותר, כי זה לצורך האדם. אבל זה מאוד אכזרי, ולכן האוילום נמנוי. ואם תומס אדשן כותב שאוילום נמנוי, וכך מתיק הרמו, כבונס הדבורים ראוי להימנע. למה ראוי להימנע? כי זה אכזריות, והתועלת מועטה. ואני לומד מתומס אדשן, שלעולם צריך לשקול את מידת התועלת לאדם, ומידת הצער. אז תומס אדשן מתייחס לשלוש דברים שנהגו לעשות בימיהם. לחתוך לשון של תוכי כדי שידבר. לא יודע אם עושים את זה היום, אבל כך כותב תומס אדשן. לקצץ זנבותיהם של כלבים וחתולים כדי ליפות אותם. זה נראה לי משוגע לגמרי. אני חושב שכלבים וחתולים יותר יפים הם הזנב מאשר בלי הזנב, אבל יופי זה עניין יחסי. כנראה שבימיהם לא אהבו זנבות. אני גם לא אוהב זנבות בבני אדם, אבל לא יודע אם זנב יש לו משמעות בעברית, אבל ביידיש יש ביטוי כזה, השוונץ. והיו חותכים את הלשונות של תוכים כדי שידברו. אבל שלושת אלה, כותב תומס אדשן, באופן כללי כל דבר שהוא לא תועל את האדם מותר, אבל זה אכזוריס. ואני מבין את כוונתו, אתה רוצה שהתוכי ידבר, ולמה בדיוק כל כך חשוב לך שהתוכי ידבר? שהתוכי יחיה את חייו בשלווה, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, מה הוא לא רוצה לעשות, אז אתה רוצה תוכי מדבר, ולכן אתה חותך את לשונו, נראה לך שהכלב שלך יותר יפה בלי זנב, תשאל אותו אם הוא רוצה את הזנב או לא. ולכן כותב תומס אדשן, אף על פי שבמישור הכללי, באופן עקרוני, כל דבר שאתה עושה עוד עמותה, ואין בוצע ברחיים. ותומס אדשן לא אומר לא לשחוט, כי זה אכזוריס. הוא לא אומר לא לרכוב על בהימות, כי זה אכזוריס. דברים שמקובלים, וזה תועלת בעל משמעות, אין יש את צו רחיים. זה תיקונם של הבריאות. אבל תוכי לא בא לעולם כדי לשעשע אותך וכדי לדבר, ולכן אין זה ראוי לחתוך את לשונו, וכך גם למרות נוצות, כאשר התועלת מפוקפקת, וזה אמונה תפלה לחוירת של הנושים אומרות. מכל מקום, אולי תהיתי, תומס אדשן לא כותב מה התועלת במליטת הנוצות. הוא רק כותב שהעולם נזהורים מי שמסתמך על אנשים זה עזם הקוידיש, הבקשות שלו ופירוש שלו, לבן איזה שם בסימן A, הוא כותב שאנשים מסופקות אם יש בזה תועלת. כך כותב הבוצ'וצ'ו, באיזה מקוי דשם, סימן הי, על דברי הרמו, ואותו גאון מופלא, בוצ'וצ'ו רוב, גם בדעס קדוש, אני יודע, סימן חוב דלת, גם הוא במקור נוסף, מפרפל באיזו מידה מותר לעבור לצבר חיים, לצורך האדם. היום מאוד מקובל ברחבי העולם כולו שעושים ניסויים רפואיים על בעלי חיים. האם זה מותר? לפעמים מדובר באכזריות נוראה. מדביקים בעלי חיים, בעיקר חולדות, עכברים, אבל עוד בעלי חיים מדביקים אותם, גורם אליהם מחלת סרטן ומדביקים אותם בווירוסים, בנגיפים קשים. שאלה הזו נפתחה לפני 350 שנה, מעניין? לא עליתי מעלה על הדעת שלפני מאות שנים כבר עשו ניסויים בבעלי חיים, כנראה שהיה מדובר בזמנם בניסויים בכירורגיה. אבל שוב, שבוס ינקב, רב ינקב ריישו, גודל הדור לפני 350 שנה, חילה ג' סמן עין א', דם בשאלה הזו, האם מותר לעשות ניסויים רפואיים בבעלי חיים, והוא כותב שמותר... כי זה לצורך אודם, לטרס האודם. וכך אני פוסק גם בזמננו. אגודות בעלי חיים נלחמות גם נגד זה. ואנחנו מצווים לרחם על בני חיים. אבל השקפה שלנו צריכה להיות ברורה. האדם הוא פאר היצירה. העולם נברא בשביל האדם. האדם הוא צלם אלוקים. והאדם נברא כדי לעבוד את הקודש ברוך הוא. בעלי חיים נבראו כדי לשרת את האדם, כדי שהוא יוכל למלא את יהודו ולשרת את הקודש ברוך הוא. אנחנו אוהבים בעלי חיים, מצווים לרחם עליהם, אבל כאשר הדרך היחידה זה להציל חיי אדם, פוסק השבוס ינקב, מותר לערוך ניסויים רפואיים בבעלי חיים, ואני לא יודע על גודל אחד במשך הדוירס שאוסר את זה. בניינציין, גם הוא דן בשאלה הזו, שאלה שוב אז בניינציין, חלק עליו סמקוף חז ופשיט עלי, כמו לשבוס ינקב, שמותר לערוך ניסויים רפואיים על בני אדם. פלא מה שרב ינקב אטלינגר כותב, רק לצורך רפואה, ולא לצרכים אחרים. ודאי שמותר גם לצרכים אחרים. שחיתה, בהמות מסע, לא יסחרש בשור וחמו יחדיו, אבל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, חורשים. כל דבר שהוא לתאר לסעודם, אין בו יסוד צער בעלי חיים. שוב אסנוידי ביהודה, תניוני יורדי סמן יוד. האם מותר לעסוק בצייד? ואני הרבה פעמים ציטטתי את התשובה המרותקת הזו של אסנוידי ביהודה. הוא נשאל על ידי יהודי שקרה, קנה יער, אחוזה גדולה, עם יער, והוא רצה להשתשע בצייד, לצוד. בתשובתו של נוידה ביהודה, הוא מניח שהוא מתכוון לצוד כדי לאכול. בדרך כלל, האצילים שעסקו בצייד לא צדו כדי לאכול. הם היו צדים שואלים, לא בהמות כשרות. זה יותר שעשוע. אבל נוידה ביהודה מפלפל בתשובתו. מה יכול להיות האסור, האיסור? לעסוק בצייד. אתה מסתכן? בדרך כלל מי שעוסק בצייד לא כל כך מסתכן. אבל לפעמים, ציידים מקצועיים נוסעים לאפריקה לצוד עריות ונמרים, לפעמים אדם מסתכן כשהוא עוסק בצייד. אבל נוידי ביהודה אומר, אם זה לצורך פנוס, צריך לאכול, מותר להסתכן כדי להתפנס. מצד יסצה ברחיים לתועלת האדם. מותר. נוידי ביהודה מסכם את התשובה שלו, והלוך המותר. אבל בתוארה אנחנו מכירים רק שני ציידים, ואף אחד מהם הוא לא מודל לחיקוי. עשיו איש צייד ונמרוד היה איש צייד. אלה שני הציידים היחידים שאנחנו מכירים את תוארסנו הקדושה, ואף אחד מהם הוא לא בדיוק דמות שאנחנו רוצים לחנך את ילדים, את הילדים שלנו אחריו. ולכן נוידי ביהודה מייעץ, תחפש לך תחביב יותר טוב מאשר לצוד חיות ביער, תלמד משנה, יש הרבה דברים שהם יותר מענים מאשר לעסוק בצייד. אבל מכל מקום, גם הנגיד ביהודה כותב, תועלת האודם אין איסור. ותועלת האודם זה בעיקר למאכל, או עצם הצייד. נוידי ביהודה מביא ראיה, הוא מצטט את התוספות במסכת עבודה זרה. וזה פלא גדול. עבודה זרה י' א' עמוד א', עוקרן על המלוכים. כאשר מלך מת, היו עוקרים את הבהמות שלו, את הסוס שהוא רכב עליו. וזה יצא בלחיים, ותוספות שואלים, איך מותר לעקור את פרסותיה של סוס, שהמלך היה רוכב עליו, לכבוד המלך? תוספות מתרצים, כי זה כבוד המלך. כבוד המלך זה כבוד כל ישראל, זה מצווה. ולכן זה דוחה יצא בלחיים. אז איפה נוידי ביהודה רואה מדברי תוספות, כל דבר שהוא לצורך האדם? מדברי תוספות משמע רק כבוד מלכוס, זה לא משום צורך האדם. אבל פסקי תוספות כן כותב כדברי הנוידי ביהודה. אני לא חושב שהוא התכוון לפסקי תוספות, אבל אולי. פסקי תוספות זה לא תוספות. אנחנו לא יודעים בדיוק מי ערך את פסקי התוספות. ברור שזה אחד הראשונים, אבל זה לא התוספות בעצמם. אז התוספות כותבים כבוד מלכוס דוחה. אבל פסקי תוספות שם במקום כתוב, מכיוון שיש בזה תועלת, אין איסור צער מלחיים. בדרך שאני מבין את התוספות, זו הבחנה מאוד יסודית ועמוקה. כשעוקרן על המלוכים זה לא שימוש, זה השחתה. זה השחתה בעליל. כשמשתמשים בבעלי חיים, אין איסור צער בלחיים. הם באו לעולם כדי שנשתמש בהם. ולכן מותר לרכב, מותר לחרוש, מותר אפילו לשחוט, מותר לערוך ניסויים רפואיים. כי בכל אלה אנחנו משתמשים בבעלי חיים. אבל כשמלך מת ומשמידים את הבהמה שלו, זה השמדה. זה לא שימוש. ולכן היתר זה משום כבוד מלכוס. ולכן אני חושב שיש שלוש דרגויס בסוגיה של צער ולחיים. כאשר מדובר בשימוש, כל דבר שלצורך עוד מותר. אם התועלת מזערית ביותר, ומדובר באכזריות, לא ראוי. זה תומס הדשן, זה הרמו. נזהרים, משום שזה מידס אכזריות. כאשר מדובר בהשחתה, זה מותר לכבוד מלכוס, או לכבוד התוירו. ולכן היו שנוהגו בל"ג בעומר במדורה לשרוף בגדים. בחז"ל אנחנו מוצאים שגדול התנועם, כאשר התאבלו על מותו של אודם גודל, היו שורפים בגדים לכבודם. זה לכבוד התוירו וכבוד מלכוס. כי במקרים האלה מדובר בהשחתה, לא בשימוש. אתה לוקח בגדים יקרים ושורף אותם, וקורע אותם לגזרים, זה לא קשור לתועלת האדם. זה דחיו. לתועלת האדם זה גדר של הותרו, לא גדר של דחויו. זה מותר משום כבוד התוירו או משום כבוד מלכוס. אז הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, בסוגיה של צער בעלי חיים. הזכרנו את דבר הגמור בבא ומציע, מם, ברוכס מם עומד א', צור אדם שיתום, לפני שנותן לבהמתו. ולמדנו כי קודם כתוב בפרשת כי ישמע ונשאת יוסף סופר ומתחו, ואחר כך אכלת וסבותו. מעניין שהדין הזה לא מובא לא ברמב״ם ולא בשולחן ערוך. שולחן ערוך לא מביא את זה בשום מקום. הרמב״ם מביא את זה, אבל לא בהלכות תפילה. נכון, זה אמור להיות בהלכות תפילה. כי בהלכות תפילה למדנו בברוכס דף מ', שאדם שעשה ברוכה בהלכות המויצי, ונזכר שלא הכיל לבהמות שלו, והוא אמר לשמה שלו, תכיל את הבהמה, זה לא הפסק. זה לא הפסק בין הברוכה להכיל, משום שזה צורך יסודה. כי עושה לא אדם לטעום, עד שייתן לבהמתו. אז הרמב״ם לא כותב את הדין הזה בהלכות ברכס המוזרים, או בהלכות תפילה. איפה זה כתוב ברמב״ם? הלכות עבודים. יש חידושים עצומים בדברי הרמב״ם. קודם כל עמדנו בדברי הרמב״ם שמדובר במידס חסידס ולא בהלכה פסוקה. אם זו הייתה הלכה, זה היה כתוב ברמב״ם בהקשר של הגמור, שזה לא הפסיק בבכס המואזין, שחנוך הדין הזה לא מובא כלל. הרמב״ם כותב בהלכס אבודים, ואני מצטט, זה לקראת סוף הלכס אבודים, פרק טס, הלוך החס. מותר לעבוד בעבד כנעני בפרח. שימו לב כמה חשוב הרמב״ם הזה. ויאף על פי שדין כך מידס חסידס, ודרכי החוך משיה אדם רחמן ורודף צדק. ולא יכביד אולו על עבדוי, ולא יצר לו. כמה דברים יפים ומתאימים לרמב״ם. ויחילהו וישקהו מכל מאכלו ומכל משקהו. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימים מזון הבהמס ועבודם על סעודת עצמם. מקדימים מזון בהמות ועבדים על סעודת עצמם. הרי הוא אומר, כעיני עבודם אל יד אדוניהם, כעיני שפחו אל יד גבירתה. כותב הרמב"ם, מותר, מותר לעבוד עבודת פרח. אבל זה לא מידס החסידס ודעקי החכמה. והחסידים היו מקדימים מזון הבהמס ועבודם לסעודת עצמם. זה המקור היחיד שהרמב״ם מביא את זה, ולמדנו מדברי הרמב״ם מדובר במידס חסידס, ולא בהלכה פסוקה. ולכן הדין הזה לא מובא בשולחן אורך. עוד למדנו מדברי הרמב״ם, כך נראה לי. כי אני נשאלתי הרבה פעמים, אדם שיש לו אקווריום, יש לו דגים. צריך להכיל את הדגים לפני שהוא אוכל. שלוש פעמים ביום. דגים בדרך כלל לא אוכלים סעודות שלוש פעמים ביום. אדם יש לו ענבת, אדם יש לו צב. הילדים מגדלים בעלי חיים. הוא חייב להכיל אותם לפני שהוא אוכל? אני חושב שלא. בדרך כלל בעלי חיים מכילים אותם פעם ביום, אבל יש הרבה בחיים, בעלי חיים שאתה לא מכיל אותם. אתה שם אוכל בתוך הכלוב והם יאכלו שעות אחר כך. הרמב״ם שם ביחד עבודם ובהמויס. אני חושב שלפי הרמב״ם זה אותו גדר. לפי הרמב״ם מדובר בבהמות מסע, בבהמות עבודה, בבהמות שאתה עובד בהם. ולכן הרמב״ם הבין שהדין הזה, שאמרו חז"ל, עוד עושה עודם שאיתם לפני שמאכל בהמתו, דומה לדרכם של חכמים להכיל העבדים שלהם. אתה מעביד אותם, הם משרתים אותך, תחשוב עליהם, תכבד אותם, תדאג לבריאותם ולצערם. אז לפי הרמב״ם אני חושב, זה לא שייך בכלל בחיות מחמד. חיות מחמד צריך לדאוג להם בכל מה שהם צריכים, מצד צער ולחיים, אבל הדין המסוים הזה, של עושה לא דם שאיתן, והוא צריך להכיל בהמס לפני שהוא אוכל, ככה אני לומד מדברי הרמב״ם. הרמב״ם שם עבודם ובהמויס, מקדימים להכיל אותם לפני שאוכלים. ולכן בגמור כתוב גובל טורי, מדובר שם על שברים. וזה לא כדברי שילס יאבץ שהוא מדבר על חתול. וזה לא כדברי שילס יאבץ. כך אני למד מתוך דברי הרמב״ם לגבי השאלה הזו של להאכל בהמות לפני שאוכלים. ולפי רבי ינקב עמדן זה אחד המקורות של צער בעלי חיים. אז היום רבו ישראל, ראינו שצער בעלי חיים דיורייסה, ורחמוב על כל מעשיו, ורחמוב על כל מעשיו. ואחרי דם מצטט את דברי הגמורה, דברי הגמורה ב... שבס קוף למד גימל. זה כאלה ואוויו, מהו רחמן אף עתו רחום, מהו חנון אף עתו חנון. כאשר אדם רוצה לדבוק בקודש ברוך הוא, זה הדרך, אין דרכים אחרות. בחזל אנחנו מוצאים שתי דרכים, לדבוק בתלמיד החכמים ולדבוק במידו איסוף. כדי לדבוק בקודש ברוך הוא לא די שאתה פרומר, ואתה מקפיד בלכס נטיל סדיים ובלכס שבס ובלכס תפילו, מהו רחום אפתו רחום, מהו חנון אפתו חנון. לא רק על תלמיד החכמים, על כל בני אדם, ולא רק על בני אדם, גם על בעלי חיים, כפי שראינו היום בשיעור. יש יסוד גדול שאמרתי הרבה פעמים, אני אומר את זה כי אני מרגיש את זה בחיי המעשה, וזה כל כך חשוב. את היסוד הזה למדנו פעמיים בשעס, שאדם צריך לדבוק בקודש ברוך על ידי מידות טובות. אבל בשתי המקורות חזל משתמשים בלשון אחרת, ומביאים פסוק אחר. ולדידי הלוי דובה הוא. כשחזל אומרים משהו שנראה דומה, אבל מבססים הדברים על שני פסוקים, ומשתמשים בלשונות אחרים, בהכרח מדובר בשני מושגים, ולא באחד. חזל דקדקו בלשונם. קוף למד ג' מסכת שבס, סקי לבן ויו, הווי דומה לו. רש"י מפרש, ואן ויו זה קיצור של אני והוא. אן והוא. אני והוא. אני והוא צריכים להיות דומים, הווי דומה לו. מהו רחום? אפת הוא רחום. מהו חנון? אפת הוא חנון. בסוי תדף י' ד' אנחנו עושים דרשה אחרת. אחרי השם לקחם תלכון, וכי אפשר ללכת אחריו. איש אויך לא הוא, אלא הלך בדרוכוב. מהו מבק החוילם? אף אתה בקר חולים. מהו חוינן דלם? אף אתה חנון דלים. האם זה אותו דבר? רבים חושבים שכן, ואני אומר ברור שלא. שני פסוקים. והפשט שלי, אמס להמיתו. לא תמיד אני מתבטא כך, אבל אמס להמיתו, תואל זה אמס. בהתארכי במשעולי החיים, שמתי אל ליבי, שפתי ורואיסי. יש בני אדם טובים, מלאים רחמים וחמלו, באמת אנשים טובים, אבל משום מה הם לא עוסקים במעשים טובים. מסיבות שונות. פלוני עצלן, פלוני מס מתגדול, והוא חושב שמי שעוסק בתואר פטור מגמלי סחסודים, פטור מרסת בעולם חבריו, פטור מרחם באופן מעשי על בני אדם ולעזור להם, הוא חושב שהוא פטור מביאהבתו לריחו כמויכו. והרמב״ם כותב שכל גמלי סחסודים בגופו זה ביאהבתו לריחו כמויכו, והוא חושב שתלמד תואר כנגד כאילו ולכן הוא פטור מהכל. אז יש אנשים טובים שמסיבות רבות לא עוסקים במעשים טובים, ומעיד אחרי שנשים שכל הזמן עוסקים בחסד. מנהלים קופות גמח, אוספים צדוק על העניים. ואני לא מזלזל, תבואו ברכה על ראשם. גודל סחור המועיד, אבל לא תמיד הם אנשים טובים. לפעמים הם צדיקים, הם יודעים שזה מצווה. האודם השולם צריך להידמות לקודש ברוך הוא. איך אפשר לדמות לקודש ברוך הוא? הווי דומה לו, מהו רחום, אפת הוא רחום, מהו חנון, אפת הוא חנון. להידמות לקודש ברוך הוא אתה צריך להיות כמותו, לא רק לעשות כמעשיו. אתה צריך להיות בעל רחמים ובעל חמלו, אתה צריך להרגיש בצער הזולת. אתה צריך להצטער בצערם של בעלי חיים, ורחם אבל כל מעשיו כסיב. אבל לא מספיק להיות אדם טוב ורחמן. יש עוד פסוק, אחרי השם לקחן תלכון, הלך בדרוכוב, לא רק הווי דומה לו, הלך בדרוכוב. מה עם דרוכוב של הקודש ברוך הוא? מה הוא מבק החוילם? אף אתה מבק החוילם. מה הוא חוינן דלם? אף את הוא חנוין דלם. לא מספיק שאתה אדם רחמני, אתה צריך לעסוק בגמלי סחסודים, לדאוג בפועל, לעזור, לעזור, להקל על צערם של הבריות, לעזור בגופוי בממוינוי. ולכן שני הסוגיה, שני ממורי חזל משלימים זה את זה. אנחנו צריכים לעסוק בגמלי סחסודים, אבל גם צריכים להרגיש את צער הזולת. מצד אחד הלך בדרוכוב, ומאידך הווי דומה לו, והקודש ברוך הוא רחמן ומרחם על כולם. סיפור מדהים, הסיפור של רבינו הקודש. סיפור מדהים. קודם כל רבינו הקודש הוא היחיד מבין התנועים ששמו היה רבינו הקודש. יחיד בבבלי, בירושלמי. כמה מקורות אנחנו עומדים, אבל שוב זה סוגיה אחרת. רבינו הקודש ונוחום איש קודש הקדוש. ואנחנו לא יודעים איזה נוחום זה. אולי נוחם יש גם זו? לא יודעים. רבינו הקודש לא נסתכל במילה שלו. בעבר הבריס. נוחם לא הסתכל בצורתי דזוזה. וזה מעלה עוד יותר גדולה, פילי פלאות. אבל מכל מקום נחזור לרבי, רבנו הקודש. גדול התנאים, אחרון שבהם, מגדול התנאים, תלמידו הגדול של רב מאיר בלנס, ושל עוד מרבוסינו, רבי שימש את כל רבוסינו שבדורים, תלמידיו הגדולים של רבי עקיבא. רבנו היה קודש, בכל דרכי הקדוש, אבל היה רחמן. ובבוב המציע פהי ומדלף מסופר שרבי נענש וסבל ייסורים שנים רבות. יש כמה דרכים בגמורה כמה שנים. לא ניכנס לזה. עשרות שנים רבי סבל. למה? כי בהמה הובלה לשחיטה. ויראה את רבנו הקודש וירץ אליו כדי שיגן עליה. כדי שיציל אותה. ורבי אומר לבהמה לך, כי לקח נוצר אותו. תלך. הקפידו עליו מן השמיים, שהוא לא גילה חמלה על הבהמה. ולכן הוא נענש בייסורים קשים. מתי הייסורים עזבו אותו? כשהחצר שלו הייתה מלאה חולדות ואכברים, ובני הבית רצו להיפטר מהם ולהרוג אותם, ורבינו אומר לא, 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 לא לפגוע בחולדות, ורחמה ועל כל מעשור כסיף. ואז הייסורים באחת עזבוהו. רבינו הקודש גודל הדור, הקפידו עליו מן השמיים, הווי דומה לו, איך אפשר להיות קדוש, הווי דומה לו, מה הוא רחום, מה ואת הוא רחום, זה לא שהוא לא ריחם, אבל הקודש ברוך הוא מדקדק עם צדיק הפקחות השערה, אמרתי בתחילת השיעור, בהמה עומדת לשחיטה ומותר לשחוט אותה, וזה התיקון, אז מה הקפידו רבינו הקודש, היית צריך לטוף אותה, היא נכנסה תחת כסותך, לחבק אותה, ללחוש לה באוזן, זה התיקון, זה התיקון, בהמה יקרה, תלכי, זה התיקון, זה לטובתך. אבל מכאן למדנו, שעודם גודל צריך ללחם על בעלי חיים, לא רק על בני אדם. חולדות הם חיות מאוסות. כולנו רוצים להתפטר מחולדות, אבל כשרבינו הקודש אמר, ורחמה ועל כל מעשה, ואז הייסורים עזבוהו. אז קראנו קודם את דברי הרמב״ם על העבודים, ואני רוצה להשלים את דברי הרמב״ם, כי הרמב״ם מפליג עוד יותר, בפלוג יסיירה. אז כשאני מצטט ספרים, בדרך כלל אני מצטט אותם בלשון שלי, אבל אני נותן לרמב״ם לדבר בשפה שלו, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא יכול לומר את הרמב״ם יותר יפה מהרמב״ם. אז כותב הרמב״ם, מותר לעבוד בעבד עבודת פרך, ויאף על פי כן, מידס חסידס ודרכה חוכמה שיודם רחמן ורוידף צדק ולא יחבידו לו על עבדו ולא יצא לו ויחילאו וישקעו מכל מחלו ומכל משקעו וכן לא יבזוהו לא ביד ולא בדברים לעבדות מסרו הכוסף לא לבושה הוא עבד, הוא אמור לעבוד אין לך זכות לפגוע בכבודו לעבדוס מסורי הכוסב, לא לבושו, ולא ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו בנחת, וישמע טענותיו. דברי הרמב״ם הם חידוש עצום, כל מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של עבדות, זה הטבע של האדם. אדם תמיד רדה בעבדים שלו, ביזה אותם, הביא אותם בפרח. אין דוגמאות בהיסטוריה שאנשים ינהגו המעבדים שלהם כפי שהרמב״ם כותב. לעבדס מסורי יקוסו ולא ילבושה. לא יער בעורף צעקה וכעס, ידבר בו מנחל ויקשיב לטענותיו, וכן בפורש בדרכי עיר וטויבים שישתבח בהם. אם אמס משפט עבדי ועמתי בריבם עמדי, הלא בבטן עושני יסוהו, ויחוננו ברחם אחד. יצאנו מרחם אחד, מבטן אחד, כולנו יצורי כפיו של הקודש ברוך הוא אומר איוב, ולכן אדם צריך ללחם גם על עבדיו. ואין האכזריות והעזות מצויה אלו בגויים וערלם, אבל זרי של אברהם אבינו, והם ישראל, שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא תוי וסתוירו, וציבום בחוקים ומשפוטים צדיקים, רחמונים הם על הכל. רחמונים הם על הכל. וכן במידויסף של הקדוש ברוך הוא, שציבונו להידמות להם, הוא אומר, ורחמוב על כל מעשוב. וכל המרחמים, כל המרחמים מרחמם עולב, שנאמה ונוסם לכו רחמים. וריחמכו והרבקו. בגיטין דף סמך א' יש סוגיה גדולה של דרכי שולוים. מבקרים חוילי אקום עם חוילי ישראל מפני דרכי שולוים. מפענסים חוילי אקום עם חוילי ישראל. מבקרים חוילי אקום עם חוילי ישראל משום דרכי שולוים. מפענסים אני אקום עם אני ישראל משום דרכי שולוים. פילי פלאות. הרמב"ם מביא את הדין הזה בשלוש מקורות. סוף פרק יהוד ממלוכים. הרמב״ם מוסיף דברים. ואני שוב קורא את לושן הרמב״ם. פרק יהוד הלוכי יהוד בייז מעבודים. ציבו חכומים לבקר חוליהם ולקבור מייסיהם ממייסי ישראל ולפנס ענייהם בכלל עני ישראל משום דרכי שולם. הרי נאמר תוי ושם לכל ורחמוב על כל מעשוב, ונאמר, דרוכי יודר כנויים, וכל נסיב יישאו שולוים. אז הרמב"ם מוסיף מדילי, אגב הוא אומר את משום דרכי שולם, דרכי שולם זה איבו, כדי שלא לעורר כעס ואיבה בין ישראל לגויים, אבל הרמב"ם בליבוי הגודל, וברוח קודשוי, אני מוסיף ברוח קודשוי, זה לא השקפה ליברלית, ברוח קודשוי, ברוח אוזוי, הרמב"ם מוסיף. הרי נאמר תוהב השם לכל ורחמה ועל כל מסו, ונאמר דרוכי יהודה כנועים וכל נסיב עשה שולוים. אז כן, אנחנו צריכים להיות רחמונים ולרחם על כל אדם, ישראל וגוי, בין חורים ועבד, בהמות וחיות, עוף השמיים ודגי הים. מהו רחום? עפת ורחום, והקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשוב, כי תכסיב הרחמו ועל כל מעשוב. כך רבינו היה רבינו הקודש, וזה מידס החסידם ודרכי החכומים, כפי שהרמב"ם כותב בהלכות סבות. מי רוצה שנזכה תמיד לדמות לקדוש ברוך הוא וללכת בדרכיו, להרבות במעשי חסד ורחמים, תרבות בצדוקה ובגמילס חסודים, מה הוא חנן דלם, עבד הוא חנן דלם, והקודש ברוך ירחם עלינו. כפי שהרמב״ם כותב, הגמור אומרת בשבס, כל המרחם אמר הבריאס, מרחמים עולב מן השמיים, ונוסר נוחו רחמים וריחם חושב, הקודש ברוך הוא ירחם עלינו בימים הקשים האלה, כאשר המגיפה מתפשטת, שהקודש ברוך הוא ירחם על כולנו, ולא נדע שעוד בשבר. לא פרץ ולא צבחה, אלא בסוילס טויבס וישועס ונחומס ונזכה לביאס הגויל במהירו ויומנו אמן.